palo, Chiesa, la palla buona, Chiesa la mette giù con difficoltà, poi Chiesa! 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 La Chiesa al centro del villaggio!
L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia!
רדיו אזורי, ותשמע אסף אקרמן כמה שאני חיכיתי
עצור,
לפרק
עצור,
הזה.
עצור.
אוקיי.
אני יכול אולי פעם אחת אני לעשות את הפתיחה הזאת? כן.
טוב, בסדר.
הרדיו, סימפתי עכשיו, תן לנו את זה.
Checa il secondo palo, Chiesa, la palla buona. Chiesa la mette giù con difficoltà, poi Chiesa! 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 La Chiesa al centro del villaggio!
L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia!
גבירותיי ורבותיי, שלום, ברוכים הבאים לרדיו אזורי, פרק מספר 5, אדום שחור, מדהים וכיפי ולא נורמלי. ברוכים הבאים לאולפן הרדיו של ערוץ הספורט, לפודקאסט באנרגיות מאוד מאוד גבוהות, איכותיות וכיפיות, אחרי שבוע או סוף שבוע חלומי שנקווה שלא ייגמר. שלום לך, דניאל עמק דה וינצ'י.
או, שלומות אסף אקרמן, מה שלומך?
נפלא, נהדר, כמעט ולא יכול להיות יותר טוב מזה, בוא נגיד ככה.
תשמע, אני באמת, אז באתי להגיד, וקטעת אותי מתוך, אתה יודע, מתוך תשוקה אמיתית, קטעת אותי. אני חיכיתי לפרק הזה, כי הפרטנר שלי לפודקאסט הזה, היה בטירוף מוחלט בשבוע האחרון, בימים לגמרי. האחרונים. אתה יודע, היה לך עם הולדת, אבל זה בקטנה. זה לגמרי בקטנה.
אני חושב שקיבלתי את אחת המתנות היותר מושלמות ליום ההולדת שלי שהיה אתמול בשבת. אבל בכלל, כל הניצחון הזה בדרבי וכל משהו, כל מה שהוביל אליו. קודם כל, בוא נתחיל. אתה יודע, אני מכיר את הלוז של מילן כמעט בעל פה, אבל אני שכחתי באיזה שעה היה הדרבי. ופתאום ביום שני, הקודם, אני מסתכל, אני אומר, רואה, שבת, 19:00. אני אומר, מה שבת 19:00? מה שבת? יש לי שני ילדים. זה השעה של ההרדמות, של ההשכבות. מה, אתם נורמליים? השתגעתם? בדרך כלל דרבי, 9:45. מה זה? כל טוב, כל הבית ישן, ומי שלא ישן אני מרדים בכוח. מה זה? 19:00, מקלחות, ארוחות ערב, מה עושים? מזל לי שיש לי אישה אלופה. באמת אישה אלופה. הצלחנו לקמבן הילד בשעה 19:15, כבר היה במיטה, לקח לו זמן עד שהוא נרדם. אני הייתי עם התינוקת על הידיים, כל המשחק, ממש, כל המשחק הייתי עם התינוקת על הידיים, עם מאיה המדהימה שלי, ובסוף הצלחנו, אז הפסדתי איזה רבע שעה ראשונה כזה קצת, שהשלמתי אותה אחר כך, אבל בסוף...
רגע, אז באמת, אז תאר לי את זה מתוך הסלון שלך, זאת אומרת, המאיה על הידיים שלך, במהלך הגולים
שלי. מאיה הייתה...
איזה שערים היא חוותה?
באיזשהו שלב אני מרדים את מאיה במחצית הראשונה, היא נמצאת עליי, חטפנו את הגול, אני עצבני, כלל את כל העולם, בשקט אבל, כי ילד רוצה לישון וגם מאיה. ואז באיזשהו שלב שהיא נרדמת, אני מתיישב על הספה שלי, ספת המשחקים שבו אני רואה, אבל היא עליי, היא כל הזמן עליי. עכשיו, בגול הראשון אני, יש כאלה, כאילו קטנים כאלה, עכשיו, אתה יודע, היא ביד השנייה, פה, יש. בגול השני זה כבר, אתה לא יודע, ככה כאלה.
מטלטל אותה.
אתה יודע, גם צריך לצייץ תוך כדי, יש פה, יש עוקבים שהם מחכים לדברים הללו. אז אתה קודם כל חוגג, אז מצייץ. שריקת הסיום, שריקת הסיום, לקראת סוף משחק, אשתי הצטרפה אליי לסלון, היא כמובן, אין לא מעניין את הכדורגל בדיוק, היא 90 דקות, היא אומרת שיש בעיה במסך, הכל ירוק, ואז שריקת הסיום שלה, אני נותן לה את מאיה, וקופץ ומשתולל בתוך הבית, ככה נותן לה, קרי, 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 ופשוט מאבד את שפיותי, נכנס לתוך הממד, כדי באמת שאני אוכל לשחרר אנרגיות ולצרוח, כי אלון ישן, אי אפשר להעיר אותו, וגם מאיה ישנה, אבל היא תינוקת, אז אפשר להרדים פעם נוספת. וואי, זה היה באמת משום מקום. לא האמנתי שמילן תנצח את המשחק הזה. וכשתכף שניכנס את לעובי הקורה, באמת באמת נבין כמה זה היה ניצחון, שסוג של אנדרדוג אמיתי.
אם נגיד אנחנו צריכים עכשיו לסמן 3 נקודות שבזכותן המשחק הזה התהפך, מה היית מסמן? מה, לצורך העניין, אני הייתי בוחר, אני, ותכף אני ארחיב עליו, מבחינתי, ז'ירו זו אגדת כדורגל, אנחנו נדבר על זה.
אני רוצה לתת לו את הכבוד?
אני מאוהב באיש הזה. מה, יש לנו
לא את ז'ירו, אבל יש לנו כמה אנשים ששידרו את ז'ירו.
תן לי את זה.
בבקשה.
Calabria dentro, Olivier si gira, il tiro, gol! Olivier Giroud, il duello per noi! Olivier!
מי שלא מזהה, האמת שאוהדי מילאן אמורים לזהות את המנגינה הזאת, זו ההמנון של מילאן, אבל בגרסת מיקס, קצת יותר קצבית, קצת יותר עם אקשן, זה היפה, מחגיגות 122 שנים למועדון המדהים בעולם הזה.
ומי שמנצח את המשחק הזה על הדשא בסופו של דבר, זה החלוץ הצרפתי בין ה-35 הזה.
כן.
שיש תחושה שהוא בערך כבר 10 שנים בין 35. שחקן שאם אתה שואל אותי, אחד האנדררייטדים הגדולים באירופה. שחקן שמאוד מאוד קל לסנות, מאוד מאוד קל להימאס ממנו, כי הוא, אתה יודע, הוא הגדרה של חלוץ תשע הקלאסי, הישן.
הפרימיטיבי.
הפרימיטיבי, הסטטי, הבול עץ הזה שנותן את הדחיקה, אבל ז'ירו הוא הרבה יותר מזה. הוא הרבה יותר מזה. זה איש שקודם כל אחראי לכמה מהשערים הכי יפים שאני ראיתי כאוהד כדורגל.
כן, נכון.
וירטואוז ברמה, ושער המהפך. אגב, מה מדהים? שני השערים שהוא כובש בדרבי הזה. אחד, שער מגעיל, דחיקה, הכי, אתה יודע, הכי גועל נפש, הכי כמו שהיית מדמיין את ז'ירו, כמו שאתה, כמו שאתה רוצה לתפוס את ז'ירו.
אבל יש לו לשער הזה עוד מזה, כאילו, תשלים את הנקודה שלך, אבל שער הראשון הוא שער שהתחיל באותה חטיפה שחשבו שיש עבירה, אבל אם מסתכלים על ההילוך חוזר שוב, רואים שז'ירו מגיע ראשון לכדור, כן?
אז סבבה, אבל בסופו של דבר יש פה שני גולים. אמרתי, אחד, גול של בול עץ, של נגר, של דחיקה, כמו שאתה רוצה לדמיין את ז'ירו, והגול השני, שער המהפך, שהוא שילוב גם של אופי, אבל גם של וירטואוז, של באמת שחקן כדורגל גדול שבמאניטיים עושה פעולה אישית על מטר ומנצח את הדרבי, פותח מחדש את העונה הזו שאנחנו כאן בפודקאסט הזה כבר דיברנו עליה כשלושת רבעי סגורה.
כן.
האיש הזה, שאני מזכיר למאזינים שלנו, במונדיאל 2018, סיים אותו ללא ביתה לשער. זוכר? במדי נבחר צרפת.
נכון. אבל הרכב כל משחק.
הרכב כל משחק ללא ביתה אחת לשער. הוא היה מוסה ללאג. יש לו כבר 7 שערים העונה, 2 בישולים ב-15 משחקים. זה מספרים נהדרים. אגב, הוא עושה את זה ב-XG של 5.5. זאת אומרת, הוא יעיל מעבר למצופה. שחקן של 229 שערים ו-87 בישולים בקריירה, הוא לא שחקן קטן, הוא שחקן גדול, והוא עושה את זה ברמות הכי גבוהות, בפרמייר ליג, בסריה, בצרפת. אני חושב שמגיע באמת להוריד את הכובע בפני אוליביה ז'ירו. אני באופן אישי מת על השחקן הזה הרבה שנים, ואני שמח, אינני אוהד מילאן, אינני גם אוהד אינטר, אבל אני שמח שהוא ניצח את המשחק הזה.
אוליביה ז'ירו מספיק להסתכל על הרזומה שלו מעבר למה שציינת במספרים. זאת אומרת, הביאו אותו למילאן, גם מכיוון שהוא היה זול, והוא בא בחינם בעצם תכלס, אבל גם מכיוון שהוא מביא ניסיון. זאת אומרת, לרוב השחקנים של מילאן, אין תארים בקריירה. אין להם, הם לא לקחו. ואוליביה ז'ירו, יש לו כמות תארים מטורפת בקריירה. המונדיאל, הוא אלוף אירופה עכשיו עם צ'לסי, הוא לקח ליגה אירופית עם צ'לסי. נכון שאין לו עדיין את הפרמייר ליג, אבל כמות תארים באמת גדולה, וזה מה שהיה חסר קצת למילאן, ה-winning mentality הזה. ולז'ירו היה את זה, להאמין עד הסוף, ולקחת את הקבוצה. נכון שזלטן כנראה שאם היה בריא, יכול להיות שהיה פותר בהרכב במקומו, אבל צריך להיות במקומות הנכונים, ברגעים הנכונים, וזה היה ז'ירו. ושוב, אני לוקח אותך לגול הראשון, הוא זה שחטף את הכדור, קיבל מכה, רץ עדיין קדימה, כי הוא הבין שיש פה התקפה, ונתן והכניס את הכדור לרשת, והמהלך השני הוא מהלך של חלוץ ענק, אתה לא רואה את זה הרבה מאוליביה ז'ירו את המהלכים הללו, אתה רואה ממנו הרבה פעמים כדורים שהוא מקבל בגובה ומצליח לנגוח אותם פנימה, וזה גם חתיכת בלם, על דפראי, הבלם של אינטר, באמת גול אדיר, הכל תוך 3 דקות, זאת אומרת, שאלת אותי גם לפני זה, מה הם 3 הנקודות שבעצם עשו את המשחק הזה? הראשונה, היא הטעויות של סימון אינזאגי, המאמן של אינטר. החילופים שלו, השינויים שהוא עשה, נתנו למילאן את המשחק. השני, זה החילופים של סטפנו פיולי, שקצת לפני החילופים של אינזאגי הגיב ושינה מה שקרה על המגרש, כי המשחק הזה היה צריך להיות של אינטר, ללא ספק. במספר 3 הנקודה זה כמובן אוליביה ז'ירו, שהוא נתן את הצמד, אי אפשר לקחת לו את זה. כשאתה פודח את המשחק הזה, ואתה מסתכל על הרכבים ומילן הגיע אליו, כי הכי אנדרדוג שיש, באמת, אני ראיתי את הרכבים, בלי סימון קיאר, בלי תומורי, בלי איבראימוביץ', עם סלמקרס שנראה כמו צל של עצמו, ועם פיולי שמחליט לעלות בלי דיאז, ועם פרנקי סיקה, טרקוארטיסטה קוראים לזה באיטלקית, זה השלושת רבעי, זה בעצם הקשר הקדמי יותר, זה שאמור למסור ולהזיז את המשחק. בקיצור, לא טוב, לא באמת פייט. ואז גם אתה רואה את זה על המגרש. אינטר שלטה לגמרי עם הקן שבישל את השער לפרישיץ' וכל הגבעה שלתוך הרחבה היא סיכון אחד גדול, ודאמפריז מהגף הימני מנצח את תאו ארננדס בכל מאבק. אבל למילן יש שוער נהדר, את מיינן שבמחצית הציל הרבה מאוד שערים עד המחצית. ממש, הוא היה ענק. זה משחק אדיר
כן,
שלו.
כן.
והחילופים, זאת אומרת, ברגע שסטפנו פיולי וסימון אינזאגי עשו את השינויים שלהם, אז אינזאגי פשוט הרס. היציאה של פרישיץ' והיציאה אחר כך של לאוטרו מרטינז והכניסה של וידל, שממש מיד אחרי זה היה גול, ווידל נכנס במקום צ'אלה נולוש, שזה האיש שמחזיק את הקישור, הוא וברוזוביץ'. כי ברלה לא היה כל כך טוב במשחק הזה. סנדרו טונאלי עשה עבודה מדהימה עליו. זה בגדול השינוי, ומילן פתאום פתחה עונה מחדש. רק נקודה הפרש מאינטר שלה, שמשחק חסר כמובן, אבל יש לזה עוד אפקט, כי בליגה האיטלקית, כשאתה מגיע לשוויון נקודות למשל, זה לא הפרש שערים, זה ראש בראש. עכשיו למילן יש את היתרון. טקו היה בסיבוב הראשון, במשחק שאני הייתי בסנסירו, ועכשיו ניצחון על אינטר, אז בראש בראש מילן מובילה.
אז קודם כל, תחשוב, אני יודע שזה בדיעבד וזה הכי מעצבן לחשוב ככה, אבל אם מילן לא מועדת בספציה, במשחק הזה הוא מנגד ספציה.
נכון.
מקום ראשון היום.
כן.
מקום ראשון, אומנם זמנית, אבל עדיין.
היו עוד כמה מעידות
למילן. כן, כן, ברור, אבל אז זו הייתה מעידה מיותרת לחלוטין. בוא נדבר על האיש שאני חושב שהיחסים שלך איתו הם הפכפכים, אבל היום הם בהחלט בעלייה, וזה סטפנו פיולי. זאת אומרת, מי שקנית בעבר, הוא בצדק, מאמן לואו קוסט.
נכון.
היום הוא כבר, הוא עדיין לואו קוסט, הוא עדיין...
לא, איפה? היום הוא, אתה יודע, אם הייתי שם אותו בוויזר ובאיזי ג'ט, היום הוא אמירייטס, במקום הזה. סטפנו פיולי זה בן אדם שלקח קצת זמן להבין אותו, כי באמת הוא הגיע בלי איזה שהם הצלחות מאוד מאוד גדולות, במקום מרקו ג'אמפאולו, וגם ההתחלה שלו במילן לא הייתה משהו. אבל עד אתה מגלה שיש פה בן אדם מיוחד מאוד, באמת, ברמה שהוא מתחבר לשחקנים שלו, הם מאוד אוהבים אותו ומקריבים, ויש לו גם את היכולת הנדרת גם להציל סמכויות, כמו לשחקן כמו איבראימוביץ', לתת לו, קח את חדר ההלבשה עליך, תוביל אותו, וגם לסימון קיאר, תובילו, תהיו שם האנשים הבולטים, ואני לא ודבר נוסף, זה פשוט לא להפריע, וזו יכולת נהדרת. לא להפריע למה שקורה נקרא לזה, המאבקים בתוך הקבוצה הזאת על המיקומים. ופיולי מנהל את זה מצוין, והוא גם בלא מעט מהפעמים, הוא מנהל משחק אדיר. היו לו נפילות לא מעט, אבל הוא מנהל משחק ענק, ובעיקר, הקהל של מילן מאוהב בו, ולכן הכנתי לך עוד איזה קטע.
היי, נו, באמת.
כן, נכון, אתה מכיר את השיר Freed From Desire?
בטח.
רק אז יש שם את השיר, את הקטע שם.
וויל גריג.
Freed From Desire, נכון?
כן.
אז, תקשיב לזה. פיולי is on fire!
ענק.
זה סטפנו פיולי, באמת האוהדים של מילן מתאהבו בו, וזה קטע מתוך החימום בדרבי הראשון שאני הייתי בו, ופתאום אתה מבין עד כמה זה ענק שאתה נמצא הרי במגרש, והוא עלה לחימום עם השחקנים, היה איתם שם בכל רגע, ניהל את זה באמת, והקהל פשוט עליו, על המאמן. זה גרם אחר כך גם לשחקנים באוטובוס להתחיל לשיר לו את הדבר הזה, ממש בדרך למשחקים
באמת?
ובחזור, כן, הם שרים לו את זה, עד שבאיזשהו שלב קצת לאחרונה אני הבנתי שהוא לא רוצה את זה, כי הוא רוצה לא לקחת את הפוקוס לעצמו, אבל שיהיה לשחקנים שנמצאים ומנצחים במגרש, אז אולי בסוף עונה נחזור לשיר את זה שוב, אבל הקהל באמת נותן לו, אתה יודע, נותן לו כבוד גדול.
אני חושב שבאמת, שוב, ואני חוזר ליחסים שלך איתו, זה ממש מייצג מבחינתי את האהבה, את אהבת הקהל כלפיו, כי זה בן אדם ש... כן, יש לו רזומה לא רע, אבל, אבל גם לא, זה לא עכשיו שהבאת, אתה יודע, מנצ'יני, או, או לא יודע, את, את פפ גוארדיולה.
נכון.
הבאת, הבאת באמת מאמן, כהגדרתך, לואו קוסט, ואני חושב שהעובדה שהוא בא מלמטה, ומצליח ומייצר רגעים מרגשים עבור המועדון, זה, 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 זה מדבק, הקהל נדבק בדברים האלה.
נכון, צריך לומר את האמת, הוא החזיר את מילאן לליגת האלופות אחרי הרבה מאוד שנים.
חלוטין.
כמה תוצאות נהדרות, זה לא דרבי ראשון שהוא כבר מנצח, ואני חושב שמה שלקח את סטפנו פיולי לעוד איזושהי רמה רגשית, לא מה שקשור, זה כל מה שקרה עם דוד אסטורי. כשדוד אסטורי הלך לעולמו בפיורנטינה, המאמן שם היה סטפנו פיולי, והיה שם חיבור מאוד מאוד גדול, ובכל פעם שהגיע התאריך הזה של דוד אסטורי, שהיה הקפטן שלו בפיורנטינה, ראית את פיולי מאוד אמוציונלי, מאוד מדבר על הדבר הזה, מאוד חי את הדבר הזה, והיה, כי היה להם קשר מאוד מאוד מיוחד בתור הקפטן שלו. אז אני חושב שזה גם חיבר עוד קצת רמחת.
אני אקח אותך רגע לכדורגל שלנו פה בישראל דווקא. לעשות איזושהי השוואה ומעניין אותי מה אתה חושב עליה. האם סטפנו פיולי, האיש שהוציא את מילאן מהבוץ, הוא לצורך העניין, ניקח את זה לאלופת המדינה, למכבי חיפה, הוא לצורך העניין המרקו בלבול של מילאן, והאם יבוא ברק בחר ויקח את מילאן באמת, אתה יודע, את ה... כי מה חסר למילאן? הצעד הנוסף הזה, מילאן יש לה כבר בסיס, היא מתחילה לפתח מנטליות אחרת, היא יצאה מהמנטליות
הבינונית,
והיא כבר חושבת אחרת. השאלה היא האם סטפנו פיולי הוא גם האיש למדרגה הנוספת.
אני חושב שאולי בשונה ממקרה מרקו בלבול, מגיע לסטפנו פיולי את העניין הזה. וגם אם הוא לא יצליח, מגיע לו את ההזדמנות. החוזה שלו הוא עד סוף עונת 2023, זאת אומרת עוד עונה אחת, עד חודש יוני. במילאן כבר מדברים על להאריך לו את החוזה, עוד. וכן, אני חושב שהוא אחד האנשים שמגיע לו לעשות את קפיצת המדרגה הזאת. בואו נראה גם איך העונה הזאת תסתיים, אם בטעות, וזה באמת יהיה בטעות, עם אליפות, או גביע, שזה גם יכולה להיות אופציה. עם איזשהו תואר, זה יכניס אותו למועדון קצת יותר יוקרתי. אבל אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שאם יהיה לו סגל קצת יותר טוב, ומלדיני יוכל להביא לו עוד כמה שחקנים ולמצוא ולחזק את זה בתקציבים שפויים, כי אין מה לעשות. למילאן אין את הכסף. היא לא יכולה כמו יובנטוס עכשיו לעשות רכש של 75 מיליון יורו. אין, זה לא קיים.
ברור.
אז כן מגיע לו את ההזדמנות.
אפרופו רכש 75 מיליון יורו, מאזיננו, אל דאגה.
ברור.
אמנם הפרק הזה צבוע ברובו באדום שחור.
לא, זה התחלק חצי-חצי לדעתי אפילו.
בסדר, אבל עדיין... דיבור על יובה, רומא, נאפולי, בהמשך.
עוד לפנינו.
בסדר, yeah. כרגע אנחנו בדרבי, דני פורטי איתנו, חכו, יהיה מגניב. עוד שחקן שאני רוצה לדבר איתך עליו, שחקן שבאמת גם כן מדבק עבור הקהל, היה לו גם רגע מאוד מאוד גדול בדרבי, שהוא הרחיק, אם אני לא טועה, זה היה את דנזל דאמפריז, העיף אותו.
כן.
סנדרו טונאלי.
זה עוד אחד מהשחקנים, כל פעם מדברים על ההשוואה שלו, על... על בעצם על אנדריה פירלו. אז הוא רק דומה לאנדריה פירלו במראה, הוא לא באמת אותו שחקן על המגרש, זה משהו אחר לגמרי. סנדרו טונאלי הוא, אם אני אקח את זה, דיברת על השוואות מכבי חיפה, אז הדרסאו, אתה זוכר את דרסאו?
בטח.
שהיה, אז אולי במקום הזה קצת יותר משודרג התקפית. הוא באמת, קודם כל אוהד מילאן מבטן ולידה, שרוף הקבוצה הזאת, הוא כל כך שמח להיות שם, אני חושב ש... בקטע, בפעם הבא שהוא יעריך עוזה גם הסרט הקפטן איפה שהוא יכול להיות בכיוון שלו. טונאלי הוא אחד השחקנים שיודע להרוס את התקפות היריב בצורה נהדרת, והוא לא מוותר לשנייה, הוא גליצ'ים עד הרגע האחרון טס כדי לקחת את הכדורים. המסירות שלו הם בדרך כלל לא אלה שיביאו את הבישולים לשערים, הם המסירה אחת לפני הבישול לשער, שזה היציאה הזאת קדימה, זה סנדרו טונאלי.
הוקי אסיסט קוראים לזה.
כן, בדיוק. וטונאלי, אם אני לוקח את המשחק נגד רומא, שיתק לגמרי את זניולו. לוקח את המשחק נגד יובנטוס, לגמרי העלים את לוקטלי. ובמשחק הזה נגד אינטר, לא שמענו מניקולו ברלה יותר מדי. טונאלי עשו את העבודה שלו בצורה נהדרת. ובגלל הדברים האלה, מה שאתה דיברת על הדחיפה הזאת על דאמפריז, ההגנה על הסמל של מילאן, שם הוא נכנס ללב של האוהדים, ומאוד קשה, מי שלא רואה משחקים מלאים 90 דקות, אלא רק תקציר של מילאן לראות עד כמה סנדרו טונאלי הוא באמת חלק ובורג מאוד מאוד חשוב במערכת הזאת של מילאן העונה.
זה רוח חיים, זה נשמה בתוך הקבוצה.
כן.
מין מנוע בעירה פנימי כזה, באמת שחקן.
אתה לפעמים רואה אותו, אתה יודע, אתה הולך לאיזה פינה, והוא נותן איזה גליט שיפה לקחת את הכדור, ולהוציא את ההתקפה קדימה, גם אם לא מסתיימת בכלום, זה הדבר הזה.
אלו פעולות שמהירות קבוצה, וגם מדביקות את החבר'ה מסביב, לתת את האקסטרה מייל הזה. ואני חושב שטונלי הוא בהחלט אחד כזה. משהו אחרון לגבי הדרבי לפני שאנחנו ממשיכים?
צריך לדבר על, אתה יודע, יש את הצד השני שקיבל פה מכה.
אוקיי, אוקיי.
אינטר, באמת. אז דיברנו באמת על החילופים הלא טובים של סימון אינזאגי. רק נאמר שאנחנו מקליטים בבוקר של יום שלישי לקראת צהריים, והערב לאינטר יש משחק, מגה משחק. יש לה את ז'וזה מוריניו בסנסירו, יש לה את רומא שמגיע, משחק על גביע, נוקאוט, זה לא חצי גמר, משחק אחד. ואינטר תצטרך לצאת מהר, אין הרבה זמן פה לחגוג או להתאבל יותר מדי. ובכלל, לוח המשחקים של אינטר עכשיו הוא מטורף. בשבת, עוד משחק עונה לאינטר, מגה משחק, היא בדיאגו מרדונה, נגד נפולי, נגד הקבוצה שהיא במקום השני. נפולי שנייה, לא מילן, אומנם אותו מספר נקודות. ובטעות נפולי יכולה לנצח אותה, אתה יודע מה, לא בטעות, כי נפולי נראית נהדר, והיא עולה למקום הראשון, בטבלה. אז אינטר עכשיו פה נמצאת במקום שאנחנו זוכרים, דיברנו בפרקים האחרונים עד כמה אינטר מנצחת משחקים ברגע האחרון ומביאה את הנקודות עם דזקו ובסופר קאפ, אבל נגד מילן זה לא היה, זה הלך למקום אחר. וזה כף המנטלית לא קטנה, עכשיו צריך להתאפס כי אין להם יותר מדי, כי אחרי נפולי מחכה ליברפול.
דיברנו כבר בפרק הקודם על הלוז הבעייתי שצפוי לאינטר, ובינתיים היא לא צולחת אותו, זאת אומרת, שלושה משחקים אחרונים, שניים הם היא לא מנצחת בליגה.
כן.
בסופר קופה, כן, היה לה איזשהו, היה רגע התעלות.
היה התעלות, אבל גם היה קשה, קשוח.
היה מאוד 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 קשה, ושוב, זה גם היה משחק ששחט המון, 120 דקות. אוקיי, אנחנו אפשר, יכולים להתקדם מהדרבי?
הם יכולים להתקדם.
יכולים להתקדם, אז הייתה עוד ליגה. הייתה עוד ליגה. קצת על מה שקרה בסריה, אז יובנטוס ניגע בה, ניצחה 2-0 את ורונה, ניגע בזה תכף בהרחבה, אודינזה 2-0 על טורינו, בולוניה ואמפולי נפרדות ב-0-0, סמפדוריה מפרקת את ססוולו עם 4-0.
פה חצי מילה באמת?
כן.
על סמפדוריה, סטפנו סנסי עזב את אינטר, עכשיו קבע שער בבחורה שלו, אנדריה קונטי, שלא ראה מגרש בכלל במילן המגן, קבע שאפילו שער במשחק הזה, וסמפדוריה ממש ברגעים אלה, ג'ובינקו אמור לעשות שם בדיקות רפואיות ולהצטרף אליה, חלון העברות מהחלומות לסאמפ, כי היא באמת רוצה לשרוד בליגה, להישאר שם, בזמן שהיריבה העירונית שלה בסיטואציה לא פשוטה.
כמאמר הקלישה, חלום העברות. אגב,
פרנצ'ס... חלום העברות זה טוב, אהבתי.
אהבת?
כן.
קפוטו וסנסי כובשים נגד האקסיט, אגב. שניהם נכון. ססוו לו בעבר, תוך 7 דקות מהפתיחה, זאת אומרת, שני חצים ללב על ההתחלה, וזה נגמר ב-4-0. איפה עצרתי? נפולי, 2-0 על ונציה. בחוץ, במגרש שבו יובה ורומא כבר מעדו, מגרש לא פשוט
נכון.
לנצח בוונציה, זה אלו ניצחונות קטנים של תארים.
נפולי יותר מזה, כשאתה מסתבר על נפולי בליגה עם 4 ניצחונות רצופים, ואז תקול מול יובה, היא בתקופה נהדרת, קיבלה את אוסימן בחזרה להרכב שלה, והוא כבש את השער השישי שלו ב-14 משחקים, כי היה לו לא מעט פציעות שהוא נהדר מהם, הוא לא היה באליפות אפריקה, היה לו את הזמן מספיק לנוח כמו שצריך, ונפולי היא במקום טוב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מילן שניצחה את הדרבי והכל, שהיא לא תברח לנו מהרדאר, כי זאת הקבוצה לשים עליה עין לנפולי, באמת, היא חולמת בגדול, ויש לה הזדמנות השנה לעשות אליפות, לעשות סקודטו היסטורי והיסטרי, יש שם את אינסיניה שהולך לעבור לטורונטו, ואם הוא מביא אליפות לנפולי, אני לא אומר שהוא משתווה לדיאגו מרדונה, אבל הוא עולה לדרגת אליל, והוא בעונה מצוינת, 5 בישולים יש לו, גם לז'לינסקי 5 בישולים, אלמאס עם 4, פיאביאן רואיז עם 3, הקבוצה הזאת של ספלטי מצוינת. אז הניצחון הזה על ונציה הוא 2-0 כזה ש... אתה יודע, המשחק לא פשוט, אבל עברה אותו כמו שצריך. עוד ניצחון, אם אתה תראה אותם, מנצחים את אינטר בשבת, אתה תגיד, זו ליגה, אם נכנסו עכשיו באמת לליגה הגדולה באמת, והיא תהיה מועמדת עד הסוף.
כן, באמת הזרקור הוא על המאבק בתוך מילאן, ומן הסתם, אתה יודע, מבחינה תקשורתית זה יותר מעניין, אבל כן, נפולי בהחלט יכולה להיות כאן השניים רבים השלישי לוקח, קלאסי. מאוד מאוד מעניין, מסכים איתך ב-100%.
ולא לשכוח, גם לנפולי לוז לא פשוט, כי אחרי אינטר, ברצלונה.
נהדר.
הליגה האירופית.
טוב, ברצלונה, היום זה... אתה יודע מה, נכון, היא עשתה גם חלום מעברות. בדיוק. עשתה גם חלום מעברות.
נכון.
אטלנטה עם מידע באמת מביכה.
בבית.
בבית, מול קליארי. ניצחון אחד בשישה משחקים לחבר'ה האלה מברגמו. הפסד מביך, קבוצה במקום ה-17, בעצם לפני המחזור, הייתה מתחת לקו האדום, אטלנטה בעצם מוציאה את קליארי מהקו האדום. מה קורה שם בצפון?
אטלנטה נמצאת בסינדרום של קבוצה שלא הצליחה לשנות את עצמה יותר מדי, ורחבה על גלים על אותו סגל שהיה הרבה זמן. נכון, היה כמה שינויים בצלה, כמה שחקנים שגם עזבו, כמה שחקנים שהגיעו, אבל זה לא... המגמה של... היא אחרי הפיק, זאת אומרת, ואחרי הפיק אתה מתחיל לרדת למטה. אז אנחנו חווים את זה בעונה הזאת. יכול להיות שעדיין תסיים בתוך הרביעה הראשונה, יש לה משחק חסר שהיא צריכה להשלים, אבל היא במקום פחות טוב. וגם נאמר את האמת, כל הסיפור הזה של איליצ'יץ' פתאום, שחזר ברמה, העניין המנטלי שלו של איליצ'יץ', הרי הוא לא משחק. כבר תקופה הוא לא משחק, ומסתיים לו החוזה, הוא יעזוב את אטלנטה בסוף העונה הזאת. אז זה גם כנראה משפיע עליהם, על גספריני ועל הקבוצה שלו, וגם לאטלנטה, אתה יודע, אנחנו מדברים על לוז, אז הנה, שלט פיורנטינה, במשחק הבא בגביע, שזה ממש בעוד יומיים, והמשחק הבא שלה הוא משחק העונה שלה לפיורנטינה, נגד יובנטוס. הפסד, היא מפסידה, יובה נכנסת לרביעה הראשונה. אין. זאת אומרת, סיטואציה באמת לא טובה. זאת אומרת, יובה כבר ברביעה הראשונה, אטלנטה יש לה משחק להשלים, אמרתי, אבל אם היא מנצחת אותה, בורחת לה.
חד משמעית. במשחק בין פיורנטינה ללאציו, היה שהוא עד של פיורנטינה, או עדת, אני לא זוכרת את תמונה, הוא נידס ולחוביץ'.
יפה.
מי צריך את ולחוביץ'? מסתבר שפיורנטינה צריכה את ולחוביץ'. 3-0 מהדהד ללאציו פיורנטינה, אתה מרגיש שם את החור.
אני חושב שפה דווקא ההפסד הזה הגיע גם העניין הזה של, של, של פתאום להבין שאין ולחוביץ' והכוכב ברח לך, ובדיוק בשבוע הזה זה קורה לך, כי אתה יודע, לפני שבוע בואו הם ניצחו 6-0 את גנוע, כן, נתון להם בראש. אז אני חושב שזה מהמקום הזה, אבל גם היא קצת באמת מתחילה לאבד גובה, ואולי לחזור למקומות שהיא באמת אמורה להיות בהם במהלך העונה הזאת. אין לה סגל לארבע ראשונות, וכנראה שלא מספיק לאירופה. אז כן, חטפה בראש שלישייה מלאציו ומצ'ירו.
אגב, זהו, המחזור הזה יובה עברה אותה, כמו שאמרנו. Okay. עברה אותה אחרי, אתה יודע, מסע מפרך, עברה אותה. 45 נקודות יובנטוס, 43 אטלנטה שבמקום החמישי, וגם לאסיו שהפסידה לה כבר שישית, מתקרבת לאטלנטה, בסך הכל 4 נקודות מאטלנטה, וממקום בליגה האירופית, אז יהיה מעניין. סלרניטן, הספציה 2-2, קרב תחתית בוער, שמסתיים בתוצאה שלא טובה לאף אחד מהצדדים.
סלרניטנה, ספציה היא בסדר, עם 26 נקודות, יש לה פער כרגע שהוא יחסית בסדר, 8 נקודות מהקו האדום, אלה המשחקים כאילו שבעצם שהיא לא אסור לה להפסיד. אם היא תעשה טקו נגד כל שלושת האחרונות, היא תהיה במקום טוב.
ולסיום, רומא, מוריניו, גנוע, מה שנקרא מוריניו נגד העולם, משחק חם, שני אדומים, אפס כן, שערים.
אפס שערים, תראה, המשחק הזה יצר גם איזשהו גל אפקט המשך. רומא, זניולו כבש ממש בתוך תוספת הזמן, שער ניצחון, כבר חגגו בטרפת, אבל השופט הלך לבר, ואז גילה שטעמי אברהם עשה עבירה, ופסלו את הגול. עכשיו, לזניולו כבר היה צהוב לפני זה, וזניולו גם השתולל לגמרי אחרי פסילת הגול שלו, ורק כרטיס אדום. אז זאת אומרת, מנפח להכי פחד שיש מבחינת רומא. גם איבוד נקודות, גם אין לה את הניצחון, וגם זניולו, הכוכב שלה, מורחק בכרטיס אדום ישיר. זה גרם אחר כך לז'וזה מוריניו בתקשורת, באמת, לכעוס מאוד. בהתחלה הוא לא רצה לדבר על עניין השיפוט, לא רצה, אני מוכן לדבר על המשחק, רק על המשחק, אבל אתה יודע, לז'וזה מוריניו באיזשהו שלב, הוא כן רוצה לדבר על שופטים. והוא אומר, יש הרגשה שמקבלי ההחלטות רואים ברומא קבוצה מאוד קטנה. במשפט הזה הוא אמר. היה לזה אפקט לאחר מכן, כי מכיוון שאנחנו אמרנו של ז'וזה מוריניו והמעמד שלו בתוך רומא הוא מאוד גדול. וזה לקח את האוהדים של רומא, שבלילה הקודם הלכו לבניין ההתאחדות האיטלקית ברומא, תלו שם שלט ענק, ופשוט כתבו כך, אוהדי רומא מול השלט. החוקים שווים לכולם, אבל אנחנו לא שווים בפני החוק, רומא. מספיק כבר ליצנים. אז יש להם יצירתיות לאוהדים של רומא, זה כן. והם מוחים על פני הדבר הזה, זה נראה לאן זה הולך לקראת המשחק הבא של רומא. היא פספסה פה, רומא מפספסת פעם אחר פעם את ההזדמנויות שלה באמת להיכנס למאבק על צ'מפיונס.
ממש.
וזה חבל, כי היא קבוצה נהדרת עם סרג'ו אוליביירה פתאום, ועם איזשהו רוח אחרת שנמצאת בקבוצה. אנחנו נגלה היום מה היא עשתה בסנסירו נגד אינטר, וכשמוריניו מגיע לפגוש את אינטר, תמיד חגיגה, הוא גם אליל שמה לא קטן.
אז גם חשוב להגיד, זה כואב פעמיים. כי לציו עברה אותה בטבלה.
נכון.
היריבה עירונית עוברת אותה בטבלה, בגלל הטקו הזה, בגלל אותה החלטת שיפוט, ש... כואב. כואב, אם אני אוהד רומא, אני כואב.
אם אתה אוהד רומא, תמיד כואב לך. כי רומא זו קבוצה שכואב. היא תמיד כואב לה. ובאמת, מספיק לראות את ארון התארים, המאוד דל של הקבוצה הזאת, ואת המקום השני כל פעם שהיא סיימה, אז תבין עד כמה זה כואב לאוהדים האלה. אבל תמיד היה להם את פרנצ'סקו טוטי במשך 25 שנים במועדון הזה.
ולנו יש על הקו.
אוקיי.
עכשיו את דני פורט. דני פורט, אתה איתנו?
מה קורה, חברים?
מצוין.
איזה קול של בוקר יש לדני, יאללה.
דני פורט, אתר ערוץ הספורט, מידעני הכדורגל הגדולים שיש לנו כאן. בוודאי ובוודאי שזה נוגע לכדורגל אירופי, אז קודם כל כיף שאתה מצטרף אלינו. ואנחנו בעצם מביאים אותך לדיון, כי עכשיו אנחנו נדבר על המשחק של יובנטוס נגד ורונה, ובעיקר בעיקר על הכניסה של ולחוביץ' לעניינים. אז... הטייק שלך, דני, ככה, על, על,
כן,
על דריסת ממש, הרגל של ולחוביץ'.
ממש פתיחה חלומית. נדמה לי שבאצטדיון היו רק איזה 50% תפוסה.
כן, כמעט, כן. 50% ואפילו קצת פחות.
כן, בוא נגיד שאם היו יכולים להיות 60-70 אלף בדלה אלפי הישן, אז היו נכנסים כל האוהדים שלא יכלו להיות בשביל להגיע לרגע הזה. שאנחנו צריכים לזכור, יובנטוס בקיץ מאבדת את רונלדו ממש בימים האחרונים, ולא מביאה מחליף. מביאה את מויס קן, מחזירה את מויס קן מפריס סן ז'רמן, נותנת לו את מספר 7, שזה, כולם יודעים שזה סוג של כסת"ח, כן?
התרסה אולי אפילו, לא?
כן.
אז ולחוביץ' מגיע, נותן גול ממש ממש יפה, והיו בשבועות האחרונים שכבר היה ברור שזה כבר מתקדם לכיוון חתימה של ולחוביץ' ביובנטוס, היו הרבה מאוד דיבורים וספק האם השחקן הזה באמת, ראינו אותו גולר מדהים בשנה האחרונה בפיורנטינה, האם הוא באמת מתאים לרמות וללחץ שיש ביובנטוס. אז סתם לשם השוואה, מספר 7 אחר של יובנטוס בשם רונלדו, היה צריך לחכות 320 דקות בשביל להפקיע את הגול הראשון שלו ביובנטוס, ובלחוביץ' עשה את זה כבר אחרי, נדמה לי, 12 דקות. אז כבר בהיבט הזה, נתן ככה איזה קצת, בוא נגיד, רוגע ונחת לאוהדים, אבל כמובן שזה ייבחן לאורך זמן, אין ספק.
ההתחלה של ולחוביץ' היא מדהימה, כי זה מכניס אותו אנרגטית מדהים ליובנטוס. יש עוד כמה דברים במשחק הזה שאנחנו מגלים לאן בעצם זה הולך. קודם כל, ולחוביץ' זה התשע. הוא אמנם 7 על הגב, אבל זה התשע באמצע, מזיז את כולם, גם את מורטה לצד שמאל, דיבלה בצד ימין, ודיבלה, האמת, הבישול שלו, האסיסט הנהדר שלו לבלחוביץ', הוא אומר עוד כמה דברים, הוא אומר פתאום שאיזשהו משהו התעורר קצת מחדש בתוך הקבוצה הזאת. זה נכון, יובה בתקופה מצוינת, גם כשדיבלה לא היה באנרגטית בסדר, וראינו את החגיגות שלו, יובה עושה את זה בצורה נפלאה. הם כבר, שאתה יודע, מחברים שלושה משחקים שהם לא כובשים, לא סופגים אף שער. 13 משחקים האחרונים, 8 משחקים לא ספגו אף גול. אבל טקטית, אתה פתאום רואה, הנה, ינואר זה בדרך כלל החודש של מסימיליאנו אלגרי. שם הוא משנה את העניין, משנה טקטית קצת את הקבוצה שלו. וזה קרה פה, ויכול להיות שעכשיו, מורטה, או בשמו החדש, מנג'וקיץ' החדש, יכול לפרוח, וגם אחרי המשחק לשמוע אותו, אומר את הדברים הללו, שהוא מבין שבגיל 30 כנראה דברים קצת משתנים, ובעיקר הוא מאוד מאוד אוהב את העניין הזה, שנותנים לו את האמון בו, שהוא צריך להישאר בו, ושהלקרי באמת רוצה אותו, רגע לפני המעבר שלו שהיה כמעט סגור לברצלונה. אז יובה, החדשה, ברוך הבא, אבל דני, תסכים איתי, ולחוביץ' הגיע, זכריה גם קבע שער בחורה, אגב, הפציעה שלו לא בעייתית, הוא ישחק גם במשחק הבא, אבל זה מספיק נגד ורונה, לא בטוח שזה יספיק נגד השלישייה הראשונה.
כן, הוא גם, ולחוביץ' מגיע למצב שבו יובנטוס, מן הסתם, אנחנו יודעים שהסיכוי שלהם לקחת אליפות הוא כבר ממחזור רביעי די אבוד, אבל המטרה היא באמת, בשלב הזה, אני מאמין לסיים בטופ פור, ואם איך שיובה פתחה את העונה, הטופ פור זה לא כזה נורא, ואפילו, זאת אומרת, זה מסט, אבל זה לא היה נראה ככה הרבה מאוד מחזורים, עכשיו זה כבר באמת שם, אז זה דבר אחד, יש להם כמובן את ליגת האלופות, אבל אני חושב שזה באמת, אתה מביא שחקן בין 22 ב-75-80 ביליון יורו, אתה לא מכוון רק לחודש הראשון, או חודשיים הראשונים, או חצי שנה הראשונה, אתה באמת מכוון קדימה, ואני חושב שיובה כבר מתחילה לעבוד על העתיד שלה, ולא פחות חשוב מהאהבה, עצם האהבה של ולחוביץ' היא באמת הצהרת כוונות, שאולי באמת סוף סוף יש להם את הגולר הזה, שמישהו שיכול לתת מעל 20 שערים בעונה, משהו שקצת, בוא נגיד, להחליף או להיכנס, לנסות להיכנס לנעליים באמת של רונלדו, אז יש את האלמנט הזה של מה קורה עם דיבאלה, ואני מניח שגם דיברתם על זה בפרקים הקודמים, בסוף החודש, לפי הערכות, לפי הדיווחים באיטליה, אמורים לדבר איתו על הערכת החוזה. עכשיו, עד לפני חודש זה היה נראה שדיבאלה, גם עם הפרצוף שהוא עשה, באחד המשחקים, נדמה לי, זה היה נגד אודינזה, עם החגיגת שער, זה היה כזה סוג של מחאה כלפי ההנהלה, והיה נראה שאולי, אם היה איזה דיבור כזה בפמרותם מאינטר, התחיל לדבר על זה שרמז שאולי הם רוצים את דיבאלה, וכבר סגרו, יובה כבר סגרה עם דיבאלה בתחילת העונה, על הסכומים, ואחרי זה שוב היה איזשהו פיצוץ, יכול מאוד להיות שדיבאלה גם יבין, וגם שני הצדדים הגיעו לעמק השווה, שאולי דווקא שהביאו חלוץ 9, זה גם ישחרר את דיבאלה, ואם בנים גם על דיבאלה, ובטח לא נותנים לו לעבור לקבוצה או מתחרה בליגה, או במקום אחר, אז זה גם נותן איזשהו תוספת כוח ליובנטוס. אני לא יודע לגבי מורטה מה יהיה העתיד שלו בעונה הבאה, אבל באמת הכי חשוב שנשמור על דיבאלה. אז ולחוביץ' זה באמת הצהרת כוונות ברמה הזאת של, אוקיי, גם הבאנו מישהו שהוא אמור להיות הדבר הגדול הבא, לפחות בליגה האיטלקית, וגם אולי גם מישהו שיזכיר לקבוצות, לשחקנים האחרים בקבוצות אחרות, שאולי כן שווה לשחק ביובנטוס, מה שהיה נראה הרבה פחות ברור בחודשים מאז שרונלדו עזב את הקבוצה.
זו בדיוק הנקודה, דני, שאני רציתי להגיד, וככה דיברת בדיוק את דבריי. אני חושב שההגעה של ולחוביץ' ליובנטוס, מעבר לזה שזה הצהרת כוונות ברמת הליגה, זו הצהרת כוונות ברמה האירופית, כי זה שחקן שהיה מבוקש ברמה, אתה יודע, ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל, ויובנטוס ניצחה, זכתה בו, ולא רק שהיא זכתה בו, לפחות לפי המשחק האחרון, היא זכתה גם במורטה, שהיה נראה עם רגל וחצי בחוץ, כן. ומבחינתי, העובדה שפתאום, לפחות על סמך משחק אחד, וקשה לשפוט על סמך משחק אחד, אבל אנחנו כרגע זה מה שיש לנו. על סמך המשחק הזה, יש איזשהו רנסנס של האיש הזה, ואולי, אולי, ממש כמו שאמרת, זוכה בפאולו דיבאלה, שאם היא תצליח להשאיר גם אותו על אף הסיטואציה המורכבת שפירטת עם החוזה והביטול והעניינים, יובה באמת מוכיחה לעולם, כמו שאמרת, שחזרנו, היי, אנחנו יובנטוס.
תראה, בואו נאמר את האמת, דיבאלה לא רוצה ללכת לאף מקום, הוא רוצה להישאר ביובנטוס, פשוט רוצה שיגידו לו, כן, קח את מה שאתה רוצה כי זה מגיע לך, זה חלק מהעניין. עוד משהו שיובנטוס מסמנת לאירופה, זה שיש כסף. אם נסבזנו 75 מיליון, חבר'ה, יש כסף פה בקבוצה הזאת, אין בעיה, נגיע לליגת האלופות, אולי אפילו נתקדם, אפילו מהשמינית גמר נעלה לרבע, כי הם יעבו את ויה ריאל, זה עוד כמה מיליונים טובים שנכנסים, אז אפשר להמשיך ולבזבז ולנסות חיזוק. כי יובה עדיין צריכה חיזוק, איפשהו בקישור שם, גם לתוך ההגנה, אנחנו כבר קיאליני, הוא לא בחוץ היום, בן 37, בונוצ'י זה כבר לא כל כך זה עד הסוף. נכון שבינתיים בליגה באמת נתנו את המספרים מקודם, זה שומרת על שערים נקיים, אבל יש עדיין כדי להתקדם ברמה האירופית ולחזור לשלוט, יצטרכה עוד כמה שינויים לעשות בתוך הקבוצה הזו, וזכריה זה עוד אחד מהשחקנים שהגיעו שבאמת הוא נופל למקום טוב.
בהחלט, חלום, עוד חלום, חלום העברות.
למילן היה חלום העברות בלעות, נקרא לזה ככה, אבל התברר בינתיים בסדר.
דני, מילה אולי על זכריה, מהיכרותך עם האיש?
כן, הוא קשר אחורי, זה שהוא כבש במשחק הראשון, וואלה, זה מעל ומעל, אני חושב שהוא ייתן כל כך הרבה שערים, זה לא התפקיד שלו. אני חושב שבשנים האחרונות הבעיה הגדולה של יובה, אתה מסתכל על כן רונלדו, לא רונלדו, אתה מסתכל על ההגנה שמתבגרת, שוער וכל זה, אבל אני חושב שהבעיה המרכזית שלה, שמנע ממנה באמת להצליח באירופה, זה שהקישור, המרכז שדה, לא היה מספיק אגרסיבי, היה אפילו לפרקים רך מאוד, אנחנו זוכרים את ההדחות לליון ופורטו בליגת האלופות, ולפני כן לאייקס, היה איזו תחושה שיובה איבדה את כוח הרתעה שלה באמצע, אם אנחנו זוכרים את הקבוצות הגדולות של גם של אלגרי, מ-2015 ו-2017, שהיו שם פוגבה וטירלו ווידל וכל החבר'ה האלה, שהם מעבר לאיכויות שלהם, גם נתנו את המשהו הזה באמצע, המשהו הנוסף הזה, אז באמת יובה צריכה לבנות את עצמה מחדש. וראינו בחלון העברות הזה, שגם זכריה שהגיע, שחקן שאגב היה מבוקש בהרבה מאוד מקומות, אז זה עוד שחקן שיובה מביאה, שקבוצות אחרות רצו, ובטח בחינם, שזה אולי עסקה נראה לי של כמעט בחינם, איזה כמעט 5 מיליון יורו, כי בקיץ הוא היה מסיים חוזה, ממנשה גלדבך, אז הקשר אחורי שגם יכול להוציא קדימה, שחקן כמו לוקטלי, שאנחנו מחכים לראות אותו פורץ, וראינו מה הוא עושה באיטליה עם ההצטרפות שלו מקו שני, אז השילוב ביניהם יכול להיות להשלים אחד את השני, ולחזק את יובנטוס, ועוד דבר טוב מאוד שיובנטוס עשתה בחלון, שמדברים תמיד על מי הגיעו, אבל תראו את מי הם שחררו, גם את
בנטנקור, כן, גם את קולוסבסקי.
בנטנקור, סליחה, ואת קולוסבסקי ורמזי עכשיו. רמזי כמובן עבר בהשאלה, אבל רודריגו בנטנקור וקולוסבסקי, בסוף תקופת ההשאלה שלהם הם אמורים להימחר, וכמעט 70 מיליון שניהם ביחד. זאת אומרת שיובה התחילה לעבוד כלכלית גם מאוד נכון, וגם שחררה שחקני קישור, קולוסבסקי יותר התקפה, אבל שחקנים שקצת זו, קצת או הרבה זו עם החוסר ההצלחה של יובה בשנים האחרונות. אז יש פה איזושהי אמירה, הרבה מעבר למי הבאנו. אנחנו מתחדשים, אנחנו מרעננים, אנחנו מגיבים. אגב, ולחוביץ' הוא השחקן השלישי הכי יקר אי פעם בחלון העברות של ינואר.
כן, וירג'יל ון דייק ואליסון.
וקוטיניו.
קוטיניו, נכון, סליחה, קוטיניו הראשון.
אז זה אומר, כמה ציפיות יש ממנו. אני חושב שיובה באמת חזרה, לפחות ברמה התודעתית, לעניינים. זה נראה לי הבשורה הכי גדולה בינואר. כמובן שהאליפות לא תהיה השנה, אבל אולי יש כאן פתח לבנייה מחדש והתחדשות ואופטימיות.
אז באמת בנימה של התחדשות ואופטימיות, דני פורה, תודה רבה רבה שעלית. נשתמע. יאללה, ביי.
כן, יובה בדרך הנכונה זה נראה, אבל שוב, זה משחק אחד היה. באמת, זה היה משחק אחד. באמת, אלגרי הוא מאמן שמשנה דברים בחודש ינואר פעם אחר פעם, והוא מצוין, אבל זה עדיין רק חודש, זה עדיין משחק ראשון. אגב, אני נכנס תוך כדי השיחה, נכנסתי לסקי ספורט איטליה, דיברנו מקודם על אטלנטה, אז יש פציעה לדובן ספטה, פציעה די קשה כנראה, ויש מצב שהעונה שלו עומדת להסתיים כבר בשלב הזה. זה החשש כרגע של אטלנטה, ואני מזכיר שוב, בפעם הבאה שהם משחקים יובנטוס, זה נגד אטלנטה.
ניצחון אחד שישה משחקים לאטלנטה, זה עוד הפסד, להפסיד את
יכול להגיע, וזה הפסד של הרביעייה הראשונה בגדול.
זה סיפור. אנחנו לקראת סיום, אקרמן. מילות סיום שלך?
אתה יודע למה מילות? כשאפשר מילים, ואפשר שיר אולי אפילו ברקע לשיר סיום. אז אתה יודע מה יהיה בחודש הזה של פברואר, ינואר, סוף ינואר, תמיד יש את הפסטיבל הכי כיפי בעולם. פסטיבל סן רמו. אז המנצחים הגדולים של פסטיבל סן רמו 2022 זה מחמוד שאותו כבר אנחנו מכירים מסולדי, ביחד עם בחור שנקרא בלנקו, לשיר בריבידי. והשיר הזה הוא שיר באמת באמת יפה ברקע שלנו כבר. השיר הזה שבר את שיא ההשמעות של ספוטיפיי ליום אחד באיטליה, עם למעלה מ3,300,000 השמעות ביום אחד בלבד. אז זה בריבידי. תודה רבה לך, דניאל עמק דה וינצ'י.
תודה רבה לך, אסף אקרמן.
תודה רבה לך, מילן, על שבוע נפלא. אנחנו כנראה כאן בשבוע הבא.
חן חן. Sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre e mi vengo di più. Tu che mi svegli il mattino, sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera. Sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai.